הייתי אומר לכם כל מה שאתם רוצים לשמוע, העיקר שתקנו. כתבתה של נטע חיטוב. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. כששמואל ורשבסקי מביט בגיליון דה מרקר שמונח על השולחן בביתו, מה שמושך את תשומת ליבו הן הפרסומות. הוא מסתכל למשל על מודעה שמותחת ביקורת על היבואנים הגדולים שהעלו מחירים. האם המחאה נגדה מוצדקת? זו בכלל לא השאלה. פרסומאי טוב היה צריך מלכתחילה לדאוג לכך שהחברות האלה לא יעלו מחירים, הוא מסביר. הן היו צריכות לדעת שעומדים לסמן אותן. ורשבסקי, בן 87, יודע דבר או שניים לגבי מה זה אומר להיות פרסומאי טוב. בתור אחד מגדולי הפרסומאים בישראל, הוא עמד מאחורי שורה ארוכה של פרסומות שמזמן הפכו לקלט. היה אחראי לקמפיינים פוליטיים מצליחים, ואפילו סיפק בעצמו רבים משמות המותגים שנמכרים בישראל עד היום. אני האיש שהביא לישראל את המושג צרכני על, הוא אומר בנימה שקשה לפענח. אלה אנשים שמגעצים את כרטיס האשראי בלי חשבון, ואפילו נכנסים לחובות, כי הם אוהבים את הריגוש של הקנייה. כשאני כותב קופי, אני מנסה לגרות את סף הריגוש שלך כדי שתקני משהו. לצערי, גם כשאת לא בהכרח צריכה אותו. אלה אנשים עם התמכרות לקניות. כפרסומאי, אתה פונה לחולשה שלהם. זה כמו להציב אירועין בפני מכור לסמים. פעם לא חשבנו על הצרכנים. פעם כשהייתי רואה אותך, הייתי רואה רק את הארנק שלך. הייתי אומר לך כל מה שאת רוצה לשמוע, העיקר שתקני. אם זה נשמע כאילו ורשבסקי מכה על חטא, זה נכון. וזה גם לא נכון. ורשבסקי מביט בסיפוק על הקריירה המשמעותית והיצירתית שבנה. הוא גאה בחלק המרכזי שלקח בבניית עולם הפרסום הישראלי, ולא מצטער על כך לרגע. הוא היה ונותר איש פרסום. אלא שהיום יש מוצר אחר שהוא מבקש למכור לכולנו, ערכים. וליתר דיוק, קיימות, חמלה, סולידריות ואמפתיה. למה? כי זה ראוי, וגם כי זה אפקטיבי. צר לי לאכזב אותך, הוא אומר בגילוי לב. זה לא שעולם הפרסום הרגיל מגעיל אותי. גם לא באתי לעולם הערכים מתוך רצון אלטרואיסטי. בסך הכל עברתי לעולם הערכים כי חיפשתי דרך להעצים מותגים, והייתי בין הראשונים להבין שהערכים ייתנו למותגים הרבה יותר כוח מאשר פרסומת, טובה ככל שתהיה. היום אני עוד יותר מאמין שגם התאגידים הגדולים ביותר לא יוכלו להמשיך להתקיים אם לא יכניסו למותגים שלהם ערכים. כל הכסף בעולם נמצא היום בידי המותגים, אז לפחות שינתבו אותו לעשיית טוב, ועל הדרך ישפרו גם את התדמית שלהם. זה לא משנה את הציניות במקצוע. גם היום אנשים עיוורים למניפולציה שעושים עליהם. זו שאלת מיליון הדולר. האם אנשים עיוורים, או שהם מאפשרים לנו לסחוף אותם עם השקר במרכאות? נכון שהפכתי לא לבד את ישראל לחברה צרכנית וממותגת. למרות שחציתי את הקווים מתחום קפיטליסטי, יש אומרים חזירי, לתחום חברתי ערכי, אני מאמין בקפיטליזם קשוב, ויודע שבעולם שמנהיגיו משקרים משכם וערב בלי למצמץ, עולם הפרסום הוא הרע במיעוטו. אגב, כשהזנתי להרצאה על צרכני על בניו יורק והרמתי את היד לשאול שאלה, המרצה אמר לי, ורשבסקי, אתה תהיה בשקט כי אתם בישראל אלופים בזה. לא הציק לך לשדל אנשים לקנות משהו שהם לא באמת צריכים? אשכול נבו עבד אצלנו כקופירייטר, ואני עד היום זוכר שהוא סרב לעבוד גם בקמפיין לסיגריות וגם בקמפיין של אהוד אולמרט לרשות ירושלים. קיבלתי את זה בהערכה רבה, אבל גם ידעתי שלי אין את האפשרות הזאת, כי אני לא יכול להפסיד קמפיינים כשאני אחראי על הפרנסה של 200 משפחות. אם את לא תעשי את זה, אחרים יעשו את זה. אני נראה לך דון קישוט? היית הפרסומאי של פז ודלק במשך עשרות שנים. כשאתה יודע היום כל מה שאתה יודע על משבר האקלים, אין שום חשבון נפש? האמת שלא. בואי נגיד ככה. אם הייתי צריך היום לחזור על כל המסלול הארוך שעשיתי, הייתי חוזר בכיף. אני יודע רק שהשתדלתי. מ-1999 אני כל הזמן מסביר לחברות. אתן תעצימו את המותג שלכן דרך ערכים לקהילה, ובסוף גם תרוויחו יותר. זה win-win. זה מחלחל נורא לאט. אבא של יאיר לפיד, טומי, הכניס לכנסת את נציב הדורות הבאים כדי שלזעתות שלך יישארו פארקים לטייל בהם, שיהיו מקומות עם אוויר במדינה הקטנה שלנו. ומה קרה? נציב הדורות הבאים סולק מהכנסת מפני שהוא הפריע לטייקונים, ללוביסטים, לכל חברי הכנסת, שהם ברובם מושחתים. אין מה לעשות. הייתי שם. ראיתי אותם בעבודה. הם מושחתים. ורשבסקי, יליד ירושלים, מעיד שבכלל רצה בהתחלה להיות עיתונאי. הגעתי ב-1957 מחברת הצנע הסקפנית של ירושלים לתל אביב הנהנתנית, הוא מספר. התקבלתי לעבוד כעורך עיתונים מקצועיים שהוציא לאור משרד הפרסום באור בעם, ופתאום מצאתי את עצמי זורק משפטים לקמפיינים ונסחף לזה. נתתי אז את השם גולף לסיגריות ואת השם פז לתחנות הדלק, ופתאום הבנתי שאני מעביר מסרים ממש טוב. הכוח התמון בתחום משך אותו מהרגע הראשון. רציתי לעשות מה שאת עושה, הוא אומר לי באחת מפגישותינו, אבל אני חושב שיש בי יותר כוח ממך מסיבה אחת. את שבויה בעיתון אחד עם תפוצה מסוימת. אני יכול להשפיע על כל המדינה בכל המדיות. ב-1981, במסגרת קמפיין לחיסכון בחשמל, גרמתי לכך שכל המדינה הייתה בחשיכה מתוך רצון. דבר כזה לא היה בארץ. אני זוכר שיצאתי החוצה והכל היה חשוך. חשבתי, זה בגללי, זה משקר. הקמפיין האמור לחברת חשמל אכן היה אחד המצליחים כאן. מעבר להחשכה מרצון, הוא כלל גם את הפרסומת הנצפית ביותר אי פעם בישראל, סדרת הסרטונים שבהם מככבת דמותה של מרים פוקס, שבכל פעם מצטטת את אדון צ'יבוטרו מחברת החשמל, שקורא לחיסכון בחשמל. זה נהדר שיש חשמל, חיסכו שלא יחסר. אין ספק שהקריירה של ורשבסקי התנהלה בנסיקה. עשור לאחר שהחל לעבוד באור בעם, כבר מונה לשותף, והמשרד הפך לבאור ורשבסקי בעם. עשור נוסף לאחר מכן, הפך ורשבסקי לנציג הישראלי הראשון של חברת פרסום בינלאומית, גריי, שבסיסה בניו יורק ובלונדון. במשך שנים חלש על נתח שוק גדול בענף, והיה אחד הפרסומאים המצליחים בישראל. הוא המשיך להגות שמות למותגים מוכרים, בהם למשל חטיף השוקולד קליק, ואף יישא תחומי צריכה חדשים. יום אחד הבחנתי במחירה פרטיזנית של תפוזים על גבי משאבות הדלק של פז, בתחנת כפר ויטקין, הוא מספר. הם נתנו לי את הרעיון למכור קרטוניות בירה בימי שישי, ומכאן הדרך הייתה קצרה להקמת ומיתוג הקיוסק הראשון בתחנות דלק. קראתי לו פזנון, פז ומזנון, ולימים הוא הפך ל-Yellow. ב-1998 התמזג משרדו עם משרד הפרסום של אייל חומסקי וראובן אדלר. ביחד הם הפכו לחברת הפרסום הגדולה במדינה. המיזוג עם אדלר וחומסקי היה החמישי בקריירה רבת השנים שלי והמוצלח מכולם, מציין ורשבסקי. חומסקי ואני התנהלנו כמנכ"לים משותפים ואדלר חלש על היצירתיות, על קשרי החוץ ועל התחום הפוליטי. כוחם המשותף היה אדיר. ורשבסקי עצמו הפך גם למרצה מבוקש בתחומו והחל לכתוב ספרים על עולם הפרסום, שהשישי בהם, והדרך עודנה, יצא לאור לא מזמן. אלא שדווקא כשהיה בשיא כוחו החלו לצוץ אצלו ניצנים של חוסר נוחות. יום אחד ישבתי בפגישה בבית קפה כשהבחנתי בבעלים של חברת פרסום גדולה ומפורסמת עולה על המדרכה עם ה-BMW שלו, הוא נזכר. כלומר, הנהג שלו עלה על המדרכה, הוא ישב מאחור. הוא יצא מהמכונית בנונשלנטיות עם סיגר בפה, עבר לידי כאילו אני שקוף, ונכנס פנימה. זו הייתה תמונה כל כך מגעילה בעיניי, שאמרתי לעצמי, הוא ואני באותו מקצוע? איפשהו אז החלה לחלחל אצל ורשבסקי ההבנה שצריך לחשוב על פרסום קצת אחרת. יום אחד, בסוף שנות ה-90, הוא שמע על קמפיין יוצא דופן של חברת גרבר בצרפת. החברה, שמייצרת מזון תינוקות, הציבה בצידי אוטוסטרדות במדינה תחנות מנוחה להורים וילדים עם מקום יהודי להחלפת חיתולים. תפסתי את הראש, הוא אומר, איך לא חשבתי על זה בעצמי? הרי אלה ערכים שעוזרים למותג, ואפשר להגיד שמותגים היו אז החיים שלי. אז הבאתי את המושג הזה לארץ. מי ידע אז מה זה מותג? לא סתם קוניתי אבי המותגים. משם התגלגל הרעיון לאחד הקמפיינים שוורשבסקי הכי גאה בהם, דודו מהום סנטר. הקמפיין, שהחל ב-1999, העלה את המחירות של רשת הטמבוריות המשוכללת ב-48%. הרעיון היה פשוט. דודו חזן, אדם אמיתי ולא שחקן, הוא שיפוצניק רב תושייה וחביב, שנשלח על ידי הום סנטר לבצע תיקונים שונים בגני ילדים, בבתים של קשישים, וגם במבנים ציבוריים שזקוקים לרענון. בסרטוני הפרסומת שאגב ורשבסקי, חזה נראה כשהוא עורך שיפוצים באמת ומשיא עצות לצופים. הפרסומות הובילו לכך שחזן הוזמן לפינה קבועה בערוץ 2, ובהמשך אף קיבל תוכנית משלו. זה כמו ששולחים בחורה יפה לתפוס טרמפ, ומאחורי העצים מסתתר גם גבר, אומר ורשבסקי. אז ככה דודו, הוא שיפוצניק, אבל מאחוריו מסתתר המותג הום סנטר ותופס טרמפ. בעקבות ניסיונות מוצלחים מסוג זה, הגה ורשבסקי מודל לניהול מותגים שנקרא BEE, Brand Equity Ethics, שממליץ לחברות להגדיר את החזון החברתי של המותגים שלהן ולחזק את הקשר עם הצרכנים באמצעות חיבורים לקהילה. במקום להביא את האדם למותג, להביא את המותג לחיים הפרטיים של הקהילה. כתוב במדריך BEE שיצא ב-2000. מנהלי מותג צריכים להתייחס לקהל המטרה שלהם כבני אדם ולא כצרכנים. מדהים לחשוב שבזמנו תפיסה שמבקשת להתייחס לקהל כבני אדם נחשבה פורצת דרך. המפנה הושלם ב-2003. ורשבסקי הקים יחד עם שני שותפים, לני ארמן, הפלנרית הראשונה בישראל, ודוד בועז, מי שהיה בעבר ממונה על התקציבים באוצר, יחידה נפרדת בתוך חברת הפרסום, שנקראה Go Logo, ועסקה בשיווק חברתי. אדלר אמר לי, שמואל, מה אתה עושה? מה זה הקרחנה הזאת? נזכר ורשבסקי. חומסקי לעומתו אמר, זה נפלא, אבל אתה קצת מקדים את הזמן שלך. בעיתונים כתבו שחציתי את הקווים. אמרתי לכולם שזה נכון, חציתי את הקווים, אבל זה מעבר חצייה שכל העולם יעבור בו בקרוב בלית ברירה. ובאמת, בגזיר עיתון של מקור ראשון מאותה שנה שנמצא באחד האלבומים בביתו, נכתב כך. אחרי שמכר לישראלים חשמל, קפה ומפדל, ואחרי שכשל בניסיונותיו להחדיר לשוק שוקולד ורבין, הפרסומאי הבכיר הביט סביבו והבין שהוא חלק ממכונה דורסנית שגורמת נזק לחברה. ורשבסקי מחייך ואומר, לגבי השוקולד זה לא נכון. הצלחתי מאוד להחדיר את זה לשוק. לגבי רבין זה נכון. לא הצלחתי למתג אותו מפני שאי אפשר היה לעבוד איתו. הוא היה קר. הוא נזכר בסיפור הבא. כשלאה רבין ראתה אותי מסתודד עם בעלה, היא גערה בקבל עם ועדה. לא אתן לך להפוך את יצחק לבקבוק קוקה קולה. אלה היו שנות ה-70 ועוד לא היו אז פחיות. באותם ימים קיימתי כמה פגישות עם רבין במטרה לשפר את תדמיתו המחוספסת, אבל לא הצלחתי ללמדו כיצד ליצור כימיה עם הזולת, ולא לשנות את דיבורו הקטוע או את שפת גופו המחוספסת. למעשה גם לא נוצר קליק בינינו, אבל התרשמתי מאוד מישירותו, מכנותו ומהגינותו, שלא מצאתי אצל פוליטיקאים רבים עמם עבדתי. כיאה לפרסומאי צמרת, ורשבסקי עמד מאחורי קמפיינים רבים בפוליטיקה הישראלית. ממשה דיין, הוא היה בן אדם לא טוב, דרך אהוד ברק. איתו היה לי יותר קל, ועד נציגי המפדל. את אהוד אולמרט, הוא אומר, הוא מעריך במיוחד. ב-1998 ניהל ורשבסקי בהצלחה את הקמפיין שלו לקדנציה שנייה כראש העיר ירושלים. זמן קצר אחר כך, אדלר, שותפו, היה אחראי על הקמפיין של אריאל שרון לראשות הממשלה. שרון היה קילר, הוא אומר. אדלר שם לו את הכבשה על הכתפיים והפך אותו לסבא לחמוד. זה גאוני. גם כראש ממשלה, שרון נהג להגיע תכופות למשרד של השניים. נכחתי בפגישות עבודה איתו עד שהתעוררה אצלי בעיה. בפורום החווה שהנהיג, נהגו להדביק כינויים שונים לאנשים שונים, והגרוע מכולם הודבק לאולמרט. אז ביקשתי להשתחרר מהפגישות כי לא ייתכן שאקשיב לביטויים עולבים על הכוח שלי. להפתעתי ארי קיבל לדעתי בהבנה, לחץ את ידי ואמר, אני מאוד מעריך זאת. גם על הקמפיין שעשה למפלגת המפדל יש לו סיפור. הרב יצחק הלוי הגיע אז למשרדנו. הרב הנכבד, עטור בזקן גדול ולבן, פסע לעבר חדר הישיבות, ואני רצתי מהר לפניו בניסיון להסתיר את דמותה המצולמת על קרטון בגודל 1.80 מטר של מרלין מונרו, שסמלתה מתנופפת ומגלה את תחתוניה הסקסים. כנראה שלא הייתי מהיר מדי, כי הרב הפתיע אותי כששאל בחביבות, לא מגיע גם לנו ליהנות מהתמונה היפה הזאת? לא קשה לפרסם אנשים שאתה לא חולק איתם ערכים? לא פרסמתי אף פעם אנשים שאני לא אוהב. בזמנו עבדנו איתם פעמיים ונהניתי בשתיהן. זו הייתה מפלגה מתונה וערכית ולא הייתה לי שום דילמה. הרגשתי בבית איתם. אנחנו יודעים מסקרים שהקמפיין הצליח להביא חילונים להצביע להם, כאלה שלא עשו עניין גדול מהכיפה, אלא רצו להוסיף ערכים לחייהם. והיום, היית עושה להם קמפיין? סביר להניח שהיום לא הייתי מפרסם את המפלגה הזאת. חיזקנו מאוד את כוחם, ואז צפיתי בתדהמה כיצד הם נהיו קיצוניים. היום אני מאוכזב מהמקום שאליו הם רוצים להוביל אותנו. ממרחק הזמן וכחילוני למאדרין, אני מתגעגע לתרבות האנושית ההיא של המפדל, שהייתה ואיננה. יש מישהו שסירבת לעבוד איתו? כן, עם רפול. היינו אצלו בכמה פגישות לא נעימות. הוא דיבר לא יפה לשותפה שלי אז, אהובה ברגור, אז סירבתי לעבוד איתו. ורשבסקי מתגאה בעבודה עם ברגור, ובמיוחד בעובדה שהיא הייתה הפרסומאית הראשונה בישראל. ורשבסקי הוא זה שדחף למינויה. אני עדיין רואה לנגד עיניי את מבט התדמה על פניו של אריך באור, שותפו למשרד. מי שמע על אישה פרסומאית? הלקוחות לא יסכימו בכלל להיפגש איתה. אלא שוורשבסקי, שהתרשם ממנה עמוקות כבר בפגישתם הראשונה, האמין באופן מלא ביכולותיה. הנשים שעבדו אז במשרדי פרסום שימשו באותם ימים רק בתפקידי תלפניות, מזכירות או מנהלות חשבונות, הוא כותב בספרו האחרון. יום אחד הגיע ברגור למשרדנו ובפי ההצעה, להקים חוג ידידות אסיס, שהיא תנהל אותו כעובדת במשרדנו. הופתענו. יותר מזה, היינו בהלם. הרעיון היה חסר תקדים, כי עד אז לא עלה בדעתם של אף יצרן או נותן שירות לקיים דיאלוג אישי עם הלקוחות והצרכנים. סיפור יפה, אבל בוא נודה בכך שענף הפרסום לא בדיוק ידוע בפמיניזם, להפך. זה מקצוע מלא יצרים. גם אצלי במשרד היו הערות של סקס. ניסיתי חזק כמה שאפשר שלא יקרו. הסקסיזם קיים חזק בתחום הזה, או לפחות היה כשאני עבדתי בו. היה בו קטע. שהייתי קורא לו עמדה של כוח. גברים יותר מבוגרים בחברת נשים יותר צעירות. זה מסחרר אותם. אני אומר לך כגבר שקשה מאוד לעמוד בפני זה. זה לא השפיע על חיי המשפחה שלך? לא. לי ולאשתי חי יש זוגיות בלתי רגילה. הרבה קולגות שלי בענף התגרשו. אנחנו נשארנו ביחד. היא נתנה לי חבל ארוך כי היא הבינה בדיוק מה אני עושה. עשיתי המון דברים שנראים מהצד, בייחוד לירושלמים כתרבות רעה. לנסוע במוניות, להסתובב עם דוגמניות, לאכול במסעדות. לך יש את ההומור שלה. אם היו מספרים לה רכילות, היא הייתה שואלת, הדוגמניות היו יפות? מדהימות היו אומרים לה. נו, אז אני שמחה בשבילו, שיהיה לו טוב. אם טוב לא, טוב לי, מפני שאני אוהבת אותו. כמובן שזה היה תמיד בצחוק. אם לדבר ברצינות, חיה והמשפחה נתנו לי תמיד את הכוח הפנימי. ובאמת, בני הזוג מתגוררים יחד זה 65 שנה ברעננה. אני נשוי לה, לא היא לי. אני לא זוכרת עצמי בלעדיה. לשניים יש 3 ילדים. תמר, אומנית שעומדת כיום בראש אגף התרבות של עיריית רעננה, יעל שפרשה מעבודתה בחברת HP ועשתה הסבה לעבודה סוציאלית, ואמיר, בעל נזק מוחי, שמתגורר זה 25 שנה בכפר עידוד בנתניה, שבני הזוג ורשבסקי היו בן מייסדיו. ורשבסקי סגר את גולוגו אחרי 10 שנים והוריד הילוך מפאת גילו, אבל הוא עדיין פעיל בתחומים היקרים לליבו. הוא נפגש באופן קבוע עם אנשי תעשייה וסטודנטים, עובד על ספר חדש, פועל להשבת נציב הדורות הבאים לכנסת, מפתח משחק ילדים לעידוד חשיבה ערכית, יוצר סדרת מיצגים ליום כדור הארץ, ועוד. אבל הפרויקט הכי גדול שלו בימים אלו הוא ניסיון לנסח נרטיב חדש למדינת ישראל, על ידי עיצוב דמות כל ישראלית חדשה. מעין סרוליק עדכני. זה החל בעקבות דאגתו מהכיתוב הגובר בחברה הישראלית. אני הרי יודע מה זו דמות ואיך לבנות אחת שתהיה קונסנזוס, אז למה שלא יצור דמות חדשה לישראל? אני יושב איתך וחושב שאני מבסוט מעצמי, שאני מעז להתפשט מולך. הוא אומר באחת הפגישות האחרונות שלנו. אני מרגיש טוב. השאלות שלך מעוררות בסימני שאלה. את אומרת לי, שמואל, אתה לא כזה בסדר. אני מסכים איתך, אבל אני יודע שהיום אני משתדל. בעיניי הפרסום הוא בראש ובראשונה מקצוע מלהיב, מקור ליצירתיות, שמן בגלגלי הכלכלה וערך מוסף באומנות. הפרסום בא לספר סיפור ופוגש על הדרך דילמות של מוסר ואתיקה. החל מאי אמירת האמת, תוכן שיווקי סמוי וחלה במסחור של הדת והזניה של טוהר המידות. כן, יש בפרסום אלמנטים משחיתים, כמו במקצועות חופשיים אחרים. אבל פרסומאים אחראים נמנעים מהם. וגם היום, כשאני רואה מודעה טובה עם רעיון יפה, דבר ראשון אני נורא נהנה. אחר כך אני מצטער שלא אני חתום עליה. הייתי אומר לכם כל מה שאתם רוצים לשמוע. העיקר שתקנו. כתבתה של נטע החיטוב. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.